שלום, אנחנו פרק ד' אם אני זוכר טוב. אנחנו, סיעת שרים, דיברנו על, על המעשים הכתובים בספרי הקודש, נכון? דיברנו על זה? שמה שמביא לזהירות, דיברנו על כמה חשובה הזהירות. עכשיו, מה הכלים? יש כלים מרכזיים ש... אחד הדברים מיוחדים עושה בסיעת שרים, שלא רק אומר את האמת, היא גם נותן לי כלים בפועל לקנות אותם. אז הכלי הראשון זה התבוננות על חומר העבודה. איך עושים את זה? עיון במעשים. דיברנו בעיקר על הסיפורים, נכון? דיברנו על... תודה, סיפרתי לכם את הסיפור הזה על, על הרב בן יצחק, יכול להיות? שהוא פגש חבר והביא אותו לרב ציודה? מי זוכרת? אז סיפרתי או לא סיפרתי? סיפרתי, אבל אתם לא זוכרות. אני אספר, אתם תזכרו, זה סיפור טוב להסביר מה כתוב פה. אנחנו יודעים שחלקים גדולים מהתורה הם סיפורים. סיפורים. מה התורה מספרת סיפורים? תגידי, כמו הכוזרי, הכוזרי זה סיפור. מה הקטע שלך לספר סיפור? אתה רציני, אתה... ספר ברור, אמיתות, ערכים, עקרונות, ידיעות, מה הסיפורים? מה התפקיד של הסיפורים? רבי יהודה הלוי החליט לכתוב איזה סיפור. כנראה שרבי יהודה הלוי חושב שאמונה זה סיפור, שחיים זה סיפור, יש לך הרבה שכל, אבל את לא שכל, את הרבה מעבר לשכל. אז הסיפור שסיפרתי לכם, וחלק שכחו, זה סיפור שעוזר להסביר. הרב בן יצחק, הוא היה רם בישיבה אצלנו הרבה עשרות שנים, גם עכשיו, הוא קצת מלמד. הוא גדל בקיבוץ שדה אליהו, אני חושב. ואחד החברים שלו בקיבוץ התרחק מאוד מאוד מהתורה, מאוד מאוד. עד כדי כך הוא היה מציל בחוף חיפה, הוא התגאה בפניו שביום כיפור אף אחד לא, כל החילונים של חיפה לא מגיעים חוץ ממנו, הוא היחיד ש... גם ביום כיפור הולך לים. כן. כן. הערה חשובה מאוד. אז פעם אחת הוא אברך צעיר במרכז הרב, הוא הולך לשיעור אצל הרב ציודה, פתאום הוא פוגש את החבר שלו, כולו קעקועים ו... ומה, נשמע, מה זה, בסדר, מתאים לך לבוא לרב ציודה? הוא מאוד עדין הרב, כי זוכר את הסיפור? למרות שאתה מספר. כי המסר שלו הוא זה שחשוב. מה שחשוב שהרב ציודה שם עליו את היד ודיבר איתו, והוא לא הבין מילה על מה שהרב ציודה דיבר איתו. וזהו, הוא חזר בתשובה, עד היום הוא חזר בתשובה. למה? כי מה הוא אמר, הוא לא הבין מה רב יהודה אמר לו, אבל מה הוא אומר? הוא אמר, התורה אוהבת אותי. התורה אוהבת אותי. התורה אוהבת אותי זה סיפור. זה סיפור. בטח הוא ניהל איתו הרבה ויכוחים על אבולוציה וגיאולוגיה ומוסר וערכים ועקרונות ופרימיטיביות וקדמה, והיו לו טענים שכליים מאוד 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 גדולים. מה הסתתר שמוכר... יש כבר הרבה בעיות שכליות, צריך לטפל בהם. אנחנו עובדים עם השכל, הרבה מאוד עובדים עם השכל. ויש משהו הרבה מעבר, זה מה הסתתר מאחורי פעם... יש לכם דימוי לאלוקים, אתם יודעות שיש לכם דימוי לאלוקים? אתם לא יודעות מה הדימוי שלכם לאלוקים, אבל יש לכם דימוי לאלוקים. אולי אתם לא יודעות, אולי אתם כן יודעות, לכולנו יש דימוי לאלוקים. זה לא באמת אלוקים, אבל איפשהו ממעמקי הנפש מסתתר דימוי לאלוקים. ופגשתי. מי שלא עלה בדעתו, באיזה תהליך של דמיון עובר, פתאום יצא לשאלוקים שלו, כמו מה האלוקים שלו נראה? כמו איזו סוליה ענקית מעל הראש שאומרת הולך לדרוך עליו. ככה זה בדימוי שלו. עוד רגע, אם הוא יתנהג לו יפה, בלי לראות אותו אפילו. אז זה מישהו שנורא רוצה להיות צדיק, ונורא מתאמץ, ונורא... זה נורא חשוב לו, שהוא שומע שיעורים, אבל בפנים, בפנים, אלוקים זה... איך נוצר הדימוי? זו שאלה מאוד מעניינת. איך נפטרים מהדימוי הזה? אז אחד הדברים העיקריים זה הסיפורים, המעשים הכתובים בספרי הקודש. פוגשים חיים, והחיים יותר חזקים. חיים בלי שכל זה היום ונורא. חיים בלי שכל זה אובדן דרך. היסוד להכל זה, אתם זוכרות, למדנו פרק קודם, כן אמרו המושלים בואו חשבון, חשבונו של עולם. לחשוב, לא כל הזמן. נשים פינות קטנות, פעם בחודש אפילו. 20 דקות, אבל לחשוב, לחשוב, לחשוב זה לא לזרום, לחשוב זה לבקר, ביקורת, להתלבט, צדים מקרקע, לא מה נוח, מה טעים, מה כדאי, מה אוהב, מה מלטף, מה אמת. אחד הכלים שמאפשרים לי את זה, זה להיפגש בחיים, בחיים של אנשים, בחיים, אתם פה בחברון, זה הופך את הסיפורים האלה לא לאגדות עתיקות. היו היה מלך גדול לפני הרבה שנים. זה עוזר, זה שיהודים נמצאים בחברון, עומדים תורה בחברון, עומדים חיים בחברון. זה עוזר להתייחס לסיפורים כמשהו הרבה יותר. הסיפורים הם סיפורים עלייך, בקיצור. אברהם, יצחק, יעקב, שרה, רבקה, הם אנשים, באמת הם אנשים. גדולים, ענקים, אבל אנשים, אנשים. הם בכו, הם צחקו, הם דאגו, הם התרגשו, הם לחצו, הם שחררו. גדולים, ענקים, לילה ולילה. זה שהם לא בגובה העיניים, זה לא הופך אותם לא לאנשים, אנשים. נכון, יש בפסוקים מתוארים בתור אנשים, שגם עשו תורים. זה לא מקטין אותם בכאו זה, זה להפך, זה רק מעצים אותנו, מעצים אותנו. העיון, לא לקרוא את המעשים, אלא לעיין במעשים, הכתובים בספרי הקודש. לעיין במעשים, פוגשים חיים, סיפורי חז"ל, אגדות חז"ל. אפשר ללמוד את זה ברמה נמוכה, שטחית כזאת, לא ללמוד את זה, לקרוא את זה. וזה גם נחמד, בהחלט זה גם נחמד. גם כשקוראים תנ"ך, ככה גויים קוראים תנ"ך. תנ"ך זה גם לגויים. תורה שבכתב, גם הגויים תורגמו, התנ"ך זה ספר הכי מתורגם. זה יושב לו איזה גוי בביתו בסקוטלנד לפני 400 שנה בליל ברקים, והוא קורא לאור הנר פרק על שמשון גיבור לבני משפחתו. זה בוודאי מעדן אותם מוסרית, נותן להם מרחבים. אבל לא לזה אנחנו מתכוונים. אנחנו מתכוונים להביט פנימה, לשבת על סיפור אחד, בנחת, לשאול שאלות, לברר, להקשיב מה חז"ל אמרו. מה הפוסקים אמרו? ואז מתוך הסיפור עומדת למולך דמותך שלך, שלך. מספרים על שרה, אז את נהיית לאט לאט שרה. כשאנחנו מזהים את עצמנו דרך הסיפורים, רואים את הסיפורים, זה סיפור, הקשר מלוקים הוא סיפור. סיפור באומה של חיים, באומה של חיים. זה מה שלמדנו בשבוע שעבר. הפעם אנחנו פותחים את זה למשהו שקצת דורש תעוזה ואומץ. והנה יש בהתבוננות הזאת הערות בהדרגה לשלמי הדעת, לפחותים מהם, לכל הימון כולו. הרמח"ל מחלק פה בפרק ד' את הציבור לשלוש קבוצות. שלמי הדעת, פחותים מהם וכל הימון כולו. הוא יוצר פה איזו פירמידה. יש לשפיץ, שלמי הדעת, יש את החלק העליון של הפירמידה, וכמעט את כולם זה... כלומר, זה שני השליש התחתונים של הפירמידה, שכמעט כל המסה של הפירמידה נמצאת מהם. אז זה הפרק היחיד, אני חושב, במסיעת שערים, שהרמח"ל אומר, תבחרי מיד, תחליטי, את מהשפיץ של הפירמידה, את שלמי הדעת, או את פחותים מהם, או שאת כל ההמון כולו, ולפי זה את שואבת את המוטיבציה שלך להתקדמות, ליציב של תנועה. עכשיו בואו נעשה פה סקר, בסדר? מי חושבת שהיא... תמקמי את עצמך, בסדר? אני אשאל וכל אחד תצביע. אל תדאגו, אני לא אשאל. אבל אני שואל, כן, מי יגיד שהיא מפחותי הדעת? מי יגיד שהיא מכל ההמון כולו? זאת אנחנו קוראים את זה באופן אוטומטי. עם ענווה אני מבין, יש פה הרעי שלמי הדעת. הרמח"ל אומר שהוא כתב את הספר הזה בשביל עצמו, אתם זוכרים בהתחלה. הוא צריך להיסגר על עצמו, הוא משלמי הדעת, הוא מהפחותים מהם, או מכל ההמון כולו. זה שלושה אנשים שונים, שלושה אנשים שונים עם מוטיבציות שונות. מוטיבציה זאת אומרת, מה מדליק אותך, מה מפחיד אותך, מה מאיים עלייך, מה מבשר לך טוב, מה גורם לך להסכים להשתנות, נכון? כי כל תנועה היא שינוי, כל שינוי זה, את מוותרת על משהו, את סובלת, כל שינוי זה סבל. אנחנו לא רוצים לסבול. מוסר זה גם לישון איסורים, נכון? אנחנו לא רוצים להתייסר. אלא אם כן זה שווה לך, זה שווה לך, שווה לך ברמה כזאת שאני מסכימה להתאמץ, אני מסכימה לשלם מיליון דולר כי הדירה הזאת שווה לי את זה. אז מה, בלי דיבורים, בחיים, בחיים, עכשיו לא בסכר, עכשיו בחיים, מה יכול לגרום לך לקחת את החיים שלך יותר בצינות? מה יכול לגרום לך להשקיע יותר בעבודת השם? אז זה מתחלק לפי מה שאת. אז רבי משה חיים מצאת עוד לא סגור על עצמו עם משלימי הדעת מהפחותים מכל ההמון כולו? צריך הרבה ענווה, ולהגיד, זה מה שאני, וזהו. אני לא רוצה להקריא מילה מילה, אבל בגדול, לשלמי הדעת היא הערה מלשון איך, מה מעיר אותך, מה מעורר אותך, מה מדליק אותך. במה שהתברר להם, כי רק השלמות הוא הדבר הראוי שיחמד מהם, וזה לא זולת זה. זאת אומרת, בעברית שלנו, שזה הדבר שיעשה את החיים שלך רציניים, משמעותיים, בעלי תוכן, שכל שאר הקריירות וכל מה שהעולם הזה יכול למכור לך, לא מתחיל לגרד את מה ש... את המפגש עם השם, את לחיות המשמעות הפנימית של החיים שלך. מה, כשאת הולכת לתנך, מה את מחפשת שם? מה הוא יכול להבטיח לך? מה אגדות חז"ל יכולים לגעת לך בלב? ויש אנשים שמה שמעניין אותם זה לחיות בגדול, בגדול. יש למי הדת. זה אנשים שלמען האמת הם יכולים למצוא בעצמם כוח רצון וכוח סבל, אנשים שחותרים להצלחה רצינית. הם יהיו טובים במה שהם יחליטו להיות טובים. הם יהיו טובים. הם יצליחו, הם יהיו מוצלחים, לא בגלל שהם נולדו עם כפית של כסף בפה, אלא בגלל שהם לוקחים את עצמם ברצינות, והם מפתחים משמעת עצמית, ולא נמרחים כל הזמן, ויש להם ביטחון עצמי, ותעוזה, ומוכנים גם להפסיד, מוכנים לשלם מחירים על האמת שלהם. זה שלמי הדעת, זה אנשים שלוקחים בגדול. את מה בגדול? תשכנעי אותם. אם יחשבו שהכי חשוב בעולם זה להיות... מדליית זהב באולימפיאדה, אז הם ילכו על זה. אם חושבים שהכי חשוב בעולם זה להיות רופא, אז הם ילכו על זה. אז עם אנשים כאלה, המוטיבציה, מה שמאיר אותם, הערה, בלשון של הרמח"ל, זה לאט לאט לברר כמה כדאי להיות רופא, וכמה כדאי להיות עם מדליית זהב באולימפיאדה, וכמה כדאי להיות עובד אלוקים. זה נשמע... אם זה נשמע סתם סיסמה, אם זה לא מדליק, אז זה לא מדליק. אפשר להגיד, כן, כן, זה נורא חשוב, אבל זה לא מזיז לשום מקום. היום אנחנו פוגשים, את יכולה לפגוש בשכונה שלך, את יכולה להכיר מישהו שהוא זכה במדליית זהב באולימפיאדה. יש כמה כאלה, נכון? בישראל. או כסף. וואו. את יכולה לפגוש בשכונה שלך, הגיוני שגר איזה מיליארדר. הגיוני שאת מכירה מישהו שמכיר מישהו שקיבל פרס נובל בפיזיקה. יש בישראל כמה כאלה. עוד שיש לך קרוב משפחה שהוא רמטכ"ל, או... לא משנה, אנשים שרואים אותם אומרים, וואו, הם חיו בגדול, חיו בגדול. אחרי זה כשמדברים על הקודש, אז אפשר להעביר הרבה 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 שיעורים, אבל הנפש מחפשת, לא השכל, השכל אפשר לדבר איתו כמה שרוצים. הנפש מחפשת, בדיוק היום מישהו סיפר לי על הרב אליהו, שבתור בחור הוא פגש, בתור אברך צעיר הוא פגש את הבבא סאלי. וכשפגש את הבבא סאלי, אז הוא אמר, וואו, זה לא היה לפני 1,000 שנה, זה עכשיו. זה לא, הוא קרא הרבה סיפורים והיו לו הרבה שאיפות, הוא היה אדם רציני מאוד, גם כשהוא הבחור צעיר. וכשפגש את הבבא סאלי, הוא אמר, אפשר לחיות קדושה כזאת גדולה כבר עכשיו. אני חושב שחלק גדול, למשל, מהכוח של הכתבים של הרב זצ"ל, שהם כתובים בצורת יומנים, לא בצורת אמיתות כאלה, הוכחות. יומנים כאלה, זאת אומרת, על מה הוא חושב, על מה הוא מרגיש, מה הוא חולם, מה הוא דואג, מה הוא מאושר. זה לקרוא צוהר לתוך נפשו של הרב קוק. את פוגשת מישהו, כאילו, את החיים שלו, את החיים שלו. זה סוג של סיפור, זה סיפורות עמוקות מאוד, שיש עוד הרבה סרט כדי להבין אותם. זה סוג של סיפור. אז כדי שאדם רציני שרוצה להגיע לתורה, אז הוא צריך לא רק להבין בשכל זה חשוב. לנסות לציב מולו. אתם יודעות, הדבר הכי חשוב בחינוך, זו דוגמה אישית, זה הדבר הכי קשה בחינוך. כי אפשר לדבר, אפשר לעשות פעולות, אפשר להקריא, אפשר לעשות משחקים, אבל לתת דוגמה אישית, את צריכה להיות שם. אי אפשר לזייף את זה. אבל זה הכי חשוב, גם בחיים שלנו. אני לא יודע איך אצל בנות, אבל אצל בנים אני... זוכר, אחד הדברים שהכי עזר לי ככה לחשוב על החיים ברצינות כשהייתי בגיל תיכון, זה ספר שהייתי במקרה, אתם לא שמעתם עליו, בחור שנקרא ראובן שפורן. הוא היה בסיירת שקד, הוא נהרג הרבה לפני שנולדתם. לפני 50 ומשהו שנים, ברצועת עזה. וכשהייתי בשביעית, אז קראתי איזה ספר זיכרון עליו. קראתי ספרים פה, ספרים שם בסדר, אבל קראתי ספר על בחור בגילי, הוא לא הלך לישיבה בכלל, מהישיבה תכנית כבר רואה, הוא הלך לסיירת שקד, ונהרג לא בקרב, הוא נהרג ונפל לבור בתחת הסריקות. בחור בן 18-19, אבל איך הוא התמודד, איך הוא האמין, איך הוא התחבר, זה בשבילי משהו שהדליק אותי, במובן טוב של המילה, זה בשבילי, אפשר, אפשר, זה... אפשר... אפשר להיות כזה, סיפרתי לכם גם שבוע שעבר נכון על הדוקטור הזה שחזר בתשובה עם הסעודות שבת. החיים מספרים סיפור, כדי שהחיים מספרו סיפור צריך לעבוד הרבה עם השכל ולחשוב, לחשוב. המציאת שרים, המידת הזהירות, הכלי המרכזי זה לעשות חשבון, לחשוב על החיים. אבל לחשוב על החיים חלק גדול מהמרכז של, מהנחיות החיים זה להיפגש עם חיים, להיפגש. להיפגש עם אנשים שהם לא רק מדברים, זה חשוב דיבורים, מאוד חשוב. אבל הם גם, שוב, אני לא יודע איך זה ממדרשה, אני רק על ישיבה יודע לספר. באמת לא קורא במדרשה, במשיבה בא בחור שיעור א', יש לו רבנים, מבוגרים וחכמים, והם למדו את הכוזרי אלפי פעמים, ויודעים להגיד דברים מאוד, זה מאוד משפיע, אבל יש גם אברכים, מבוגרים, יש אברכים צעירים, ויש חבר'ה שגדולים לנו בשנה, ובשנתיים, ובשלוש, שלפעמים הם הרבה יותר, אין את זה במדרשה, זה, אין, מה לעשות. אבל אחד הכוחות הכי גדולים של ישיבה זה זה. לא שכם מעבירים שיעורים, זה שפוגשים מישהו. אני לא יודע גם איך זה מדרשה, אני יודע איך זה בישיבה. הדבר הכי מרכזי שגורם לאנשים להגיע לישיבה, שבחברון לפחות, זה מישהו מהסניף. מישהו מהסניף שאולי הם לא דיברו איתו בחיים. מישהו מהסניף שהם לא סבלו אותו. איזה טמבל אחד כזה, גדטן כזה. אין כאלה בשבי חברון, אבל נניח. דמיינו בישיבה אחרת. איזה נודניק כזה. שהגיע לשווה חברון, ואז הוא אומר, וואלה, הוא נהיה בן אדם. וואלה, הוא נהיה איכותי. מה קורה פה משהו? זה לא דיבור, הוא שמע הרבה דיבורים, הוא ראה איזה מישהו, שנה מעליו, או שנתיים מעליו. הוא אומר, אז אפשר לזוז, אז אפשר לזוז. זה שכדאי לזוז, זה כולם חושבים, אבל זה אפשרי, זה משכנע. אנחנו הרבה פעמים מרגישים, חושבים בשכל שזה חשוב, אבל בדימויים הפנימיים, התת-הכרתיים, זה חונק אותם, חונק. כמו הסיפור הזה, שמה הסתתר מאחורי הקיבוצי כזה ששחה ביום כיפורים שבת וכעס והנגן? שהתורה לא אוהבת אותו. אז זה לא אוהבת, לא פוצי מוצי, שהתורה לא מאמינה בו. התורה לא מאמינה בו. יש משהו כזה שחייבים ללמוד, חייבים לדבר בסרט. אי אפשר להיות פרימיטימי ועיקר, בואו נחבק את כל. זה לא חיבוק! יש לי שיטה להחזיר אנשים תשובה. רוצות להחזיר אנשים תשובה? אני יכול לעשות את זה רק לבנות. תעשו כמו רב ציודה, שימו עליהם יד ותקרינו את כל האהבה שלכם. צריך להחזב, זה לא יעבוד. זה יעבוד, אבל עוד קצת. עוד קצת, תמשיכו, זה יעבוד צורך. כאילו זה הרב ציודה. קודם כל צריך להיות הרב ציודה. לא את, לא צריכה להיות הרב ציודה, צריכה להיות את. צריכה לקחת את עצמך בגדול. צריכה להשתייך יותר ויותר. אתם עובדות על זה, בואו שום יתנו. ועד ששמים יד על מישהו, את זה תורה יבטת. ולא איזה חמוד אתה, מה זה הרצון, איפה הרצון? כאילו מזהה, חי, אתה להאמין בבן אדם, הנה, להאמין בבן אדם. להאמין בבן אדם זה לא לבוא להגיד לו, ראיתי שאתה כישרוני. זה משהו, זה עובד, זה כמו נס, אבל זה עובד, זה עובד. זה עובד. הולכים למישהו ומאמינים בו. לא אומרים, הוא טוב, הוא טוב, זה לא עוזר שהוא טוב. יש דבר כזה להאמין, זה כוח, כמו שדבר כזה לאהוב. יש דבר כזה להאמין. כאילו זה עבודה פנימית כזאת בעיקר. אפשר לעשות את זה רק אם פיתחת את כישרון האמונה שלך. את צריכה להתאמן. על מה את מתאמנת? מתאמנת על עצמך. מנסה להאמין בעצמך. להאמין בעצמך. זה הכי קשה. להאמין בעצמך. את יודעת על עצמך את כל הסודות הקטנים. את יודעת על עצמך את כל הפשות שלך. את לא יכולה לעבוד על אף אחד. על כולם שיכולה לעבוד חוץ מעצמך. לב יודע מרת נפשו. את יודעת כמה פעמית הצד וכמה שטויות עשית וכמה את היית לא נחמדה וכמה זה. ואם את מסוגלת להאמין בעצמך, זה אמיתי, זה לא דיבורים. זה לא דיבורים. להגיד, אני בפנים, אם את שומעת הקלטה שלך, שמעת פעם הקלטה שלך? גם בוואטסאפ שאני רואה בזאת שלך, נכון? את אומרת, זה לא אני, נכון? אומרת, זה לא אני. למה? כי הקול שלך הרבה יותר יפה. בהקלטה את אומרת, זה לא... הקול שלי הרבה יותר יפה, נכון? אתם יודעות למה זה קורה? ההסבר הפיזיולוגי הוא, שכשמדברת, אז גלי הקול יוצאים מהפה ומכים באוזניים, אבל גלי הקול מכים באוזניים גם מבפנים. כי יש חיבור של אף אוזן גרון. ולכן כשאת מדברת מבפנים, את שומעת את זה אחר כשאת שומעת את ההקלטה מבחוץ. זה ההסבר הפיזיולוגי. אבל מה ההסבר הרוחני? תראי, אם היית רואה עצמך במראה, ראית את עצמך פעם במראה? יצא לך. שמענו כתוב שלבנים אסור להסתכל במראה. למה זה מצחיק אתכם? למה לבנים אסור להסתכל במראה? כי זה לא יפה. זה תישבר המראה. מספרים על יוסף חיים זוננפלד, אתה מתחם גדול בירושלים, בזמן הרב זצ"ל, הלך כבר מסע המושבות, שפעם הראו לו את התמונה שלו. אז הוא התלהב, הוא אמר, רואים שליהודי הזה יש יראת שמיים. ואז גילו לו של מי התמונה. אז אם את מסתכלת במראה, אם לא היית מסתכלת במראה אף פעם, בסדר? מסתכלתם פעם במראה? אם לא הסתכלת במראה אף פעם, ואז היית מסתכלת במראה פעם ראשונה, היית מה זה מאוכזבת? כמו שאת שומעת הקלטה שלך. למה? כי את מאמינה בעצמך. כי בפנים את מחוברת לנשמה שלך. והנשמה שלך מדהימה, כמה שאת יפה, הנשמה שלך יפה פי מיליארד. איכשהו אנחנו מלמדים זכות על עצמנו, איכשהו אנחנו מחוברים משהו פנימי שלנו, ובחוץ זה מאכזב אותנו. הקול שלך יוצא פחות יפה בעינייך, כי יש איזה פער כזה בין הקישור החשאי הזה לנשמה שלי לבין איך זה מתגלה. אז אם אף פעם לא היית רואה עצמך במראה והיית פעם ראשונה, היית אני יותר יפה, מה קורה פה? אז מתרגלים. אם תשמיע את עצמך הרבה בהקלטות, בסוף תתרגלי. אני אנסה לומר שיש איזה אמון בסיסי שאנחנו רוכשים לעצמנו. אחרת לנו כוח לקום במיטה, אחרת היינו רוצים למות. אם היינו שופטים את עצמנו רק לפי מה שבפועל, אז לא הכוח לשום דבר. אז יש איזה אמון, אבל אם נצליח להעמיק את האמון בעצמנו. אבל אמון, אמון זה אמיתי. זה לא דיבורים, זה לא דעות, זה לחיות את זה, לחיות את זה. זאת אומרת שאני יכול להיות אדם מאוד ביקורתי. כלפי כל מיני אנשים שאני מתווכח איתם, שהתנהגו ככה, התנהגו אחרת, ואני רואה את זה, אני חושב שגם לכם זה קורה, שמישהי עשתה מה שאומר, זה לא בסדר, ולא עשתה, ואני חייב לדבר איתה, ואת מדברת איתה, ופתאום מה? פתאום זה אחרת. פתאום את מדברת אחרת, לא בגלל שאת מפחדת לצעוק עליה, איפה רצית לצעוק עליה. אבל פתאום את מבינה אותה, וחיית המורכבות, לא בגלל שאת פוליטיקאית ומניפולטיבית, ועכשיו חלקלקה ומדברת באופן כזה. כשאת פוגשת מישהי, אם היא קרה לך, אם לא קרה לך זה לא עובד, אז את מאמינה בה, את חיה אותה. יש לנו יכולת, למין האנושי, למי ששתה למלוקים, יש יכולת לאהוב מישהו אחר וגם להאמין במישהו אחר. להתחבר אל מה שתמון בו, מה שתמון. ואם איש אמונה גדול פוגש אנשים שלא מאמינים בעצמם, איש אמונה גדול, שהוא אלוף, כישרון האמונה שלו הוא... הוא בחדר כושר אמוני כל יום, כישרון האמונה שהוא אדיר. אם מישהו פוגש מישהו והוא מאמין, אז זה מדבק, אז זה מרומם, זה מעצים, זה מעצים. אז יש אנשים גדולים משנים בפחותים, יש אנשים של המון, והם צריכים לפגוש מישהו. הכי טוב זה לפגוש מישהו בשר ודם. רבי יהודה הנשיא אומר, אני גדול מחבריי שראיתי את רבי מאיר מאחוריו. פעם אחת הוא ראה את רבי מאיר, בגלל זה הוא יותר גדול מחבריו. אני הייתי תמיד מצטיין בשישית. בתור תעודת הוקרה, הרב יובל זרק אותי בתור עונש למרכז הרב. ואני חושב שאז זכיתי לראות הרב צבי יהודה. בזכות זה שזרקו אותי למרכז. פעם אחת, נראה לי, לפי החשבונות, זה כנראה היה הוא. ואז זה רגע אחד. אז פעם אחת ראיתי אותו כמה שניות. כנראה, מספיק שאני מדמיין שראיתי אותו, זה כבר נותן לי הנגע. איך רבי גדל כי הוא ראה את רבי מאיר מאחוריו? כי רבי מאיר זה לא זה פרופסור דיבורים. רבי מאיר זה... רבי מאיר, נכון, ראינו את קוף ג' בכוזרי, זוכרות? קוף ג', תפתחו את רבי קוף ג'. נכון, על מה קורה למי שמתקרב לנביא, אתם זוכרות? מי שמתקרב לנביא, תתחדש לו בשעת דבריו, ושמיעת דבריו האלוקים, מדרגה אחרת של ענווה ויראה. ואז אין שאלות לה, אם יש עולם הבא, אין שאלות הבא. מי שהיה ליד נביא, אז הוא יודע שיש עולם הבא. כשעם ישראל שמע את הנביא מדבר, הוא היה שם, זה לא איזו הרצאה מאוד מעניינת. הוא היה שם. הוא היה שם. זה מטורף שאין לנו נביאים, זה מכת מחץ בראש שאין לנו נביאים, זה חייב לחזור, כמה זה נשמע מטורף, זה רחוק מאיתנו, זה חייב לחזור, זה חייב, זה ייגמר הוויכוח. כשפוגשים חיים, והחיים הם לא מושלמים, תמיד יש בהם בעיות. אבל ההערה הראשונה זה להיפגש עם אנשים גדולים. כשאנשים גדולים נפגשים עם אנשים גדולים, אחרי שהרב יצא להסתלק, אז הספידו אותו כל מיני אנשים. ואז הרב צבי יהודה אמר שאנשים גדולים צריכים להספיד אנשים גדולים. פעם נפטר תלמיד חכם מאוד מאוד גדול, אז ראיתי מישהו מספיד אותו, מה היה הספד? הוא סיפר כמה גדול הרב שנפטר, במה הוא גדול? שהוא חשב בדיוק כמוהו. הוא נדהה מגדלותו, איזה פיקח היה הרב הזה שהוא פוליטית, הוא חשב כמוהו. זה לא הופך את הרב לגדול שהוא חושב כמוך, אלא אם כן אתה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא. להיפגש עם גודל צריך גודל. אז שלמי הדעת זה אנשים שילכו בגדול. לאן הם ילכו בגדול? לכל מקום ילכו בגדול. זה כמו תשובה מעבר, הופכת גדולות לזכויות. מה זה תשובה? זה בגדול, אנשים שולכים בגדול. כשהם עשו שטויות הם עשו אותם בגדול, וכשהם צדקים יהיו בגדול. לא מכבים להם את הווליום. הם שלמי הדעת, הם מוכנים להשקיע, מוכנים לעבוד, הם רוצים לחיות בגדול. לאיזה אפיק הם ינתבו? לאפיק שנראה להם סביר. ואם התורה, יכול להיות שבמילים היא תהיה גדול, אבל לא מילים, להרגיש את זה, להיפגש עם זה. כשמי הדעת רואים את זה, אז אומרים, גם אני רוצה, גם אני רוצה. מה זה גדול? גדול זה לא ביחס להישגים, זה לא ביחס למישהו אחר. גדול זה להיות אב, גדול זה לקחת החיים שלך בגדול. את יכולה להיות עקרת בית פשוטה, אף אחד לא מכיר אותך, יכול להיות, העיקר שאת חיה. בגדול, כשאת שמחה, את שמחה עד הסוף, כשאת בוכה, את בוכה עד הסוף, ואת אוהבת ומאמינה ונותנת את הלב, את הנשמה ומתפלט, זה לא, לא עושים פה. לקום בבוקר בגדול. נכון, זה הדבר הכי גדול, לקום בבוקר בגדול. יצא לכם פעם לקום בבוקר בעולם הזה? זה תהליך כזה, זאת אומרת, כשאת קמה בבוקר זה רב שכבתי. הגוף שלך מתעורר ראשון. השכל, הנפש, הרגש עדיין ישנים. כן, זה עובדתי. לא קורה לך שאת מהירה ממש מישהי והיא אומרת לה, ואחרי זה חוזרת ואומרת, מה רצים? אז היא אומרת, אני אמרתי את זה? כן, אבל לא נכון, לא אמרתי. באמת היא לא אמרה את זה. כי היא ישנה, הגוף שלה. יש קשר גם בתוך כדי שינה עם מנהלות סימפוזיון שלהם. אז בטח זה קורה אחרי שמתעוררים. אחרי שמתעוררים, את מתעוררת, הגוף מתעורר. חכו, את עוד לא תפועת. אחרי זה אם זה מצליח, אז לאט לאט הנפש מתעוררת. עוד יותר מצליח, אז אולי גם השכל מתעוררת. עוד יותר מצליח, אז אולי גם הרוח מתעוררת. זה נע, השלבים האלה נעים בין כמה שניות לבין תוך יומיים שלושה עד שמצליחים לצאת מהמיטה ולעמוד הרגליים בתפארת הדר. אבל אם... באתי לדבר על זה שגדול זה לא להיות מישהו אחר. יש... להיות גדול בלקום בבוקר. להיות... להחליט, לעבוד על זה. להשקיע בזה. אני גדולה בלקום בבוקר. את צריכה לשאוף להגיע למצב שנוגעים בך, פותחת העיניים, סלת באוויר, מתייצבת ואומרת, איזה יום! יהיה לך יום מטורף אם ככה תקום. אבל זה לא מצליח כמעט אף פעם. אלה שניסו, זה יותר גלגול לצד השני של המיטה יותר שכיח. לא משנה, אני מדבר, וכל שאר ההישגים זה מול אנשים כמה כסף יש לך, ואיזה תפקיד, ואיזה פרסים, ומה זה. בקודש זה פנימה, בקודש זה... בקודש מדליות הזהב הם בינך לבין עצמך, לא מול אחרים. אבל מה שואבים מהפגישה עם אנשים גדולים? השלמי הדעת הם רוצים לחיות בגדול. ובשביל להצליח הם ייקחו את זה וישקיעו, כמו שהם רוצים בבגרות להשיג עשר, וכמו שהם רוצים פה, אז הם עובדים קשה. והם עובדים קשה. אתם יודעות, אין דבר כזה, דיברנו על זה הרבה פעמים, אין דבר כזה עצלנות, אין עצלנים בעולם, אין. אחת הבדיחות היחידות, בדיחות, כאילו לה, ציניות שיש בתנך, בתנך לא משתמשים כך בציניות. אחד הפסוקים היחידים זה תמן במשלי, תמן עצל ידיו בצלחת, לא השיב על פיו. ראית מישהו שאין לקוח? אם כן, זה ארוחת צהריים רביעית היום. אבל אם זה ארוחת צהריים ראשונה, היום את לא מוצאת מצא. אין דבר כשיהיה לך כוח. אין כמעט אף פעם אין לי כוח. יש לנו כוח. אין כמעט אף פעם כוח. אז למה את חובה? למה את מכירה אנשים שחובים את זה שאין להם כוח? אין להם כוח זה אין מוטיבציה. אין מוטיבציה. זה סיזיפי. סיזיפי, אתם מכירות את הסיפור, נכון? זה לעבוד קשה קשה ומה? ולא יצא מזה שום דבר. נכון, אמרו שגלגל את האבן, גלגל אף חזר, מכירו את הסיפורי. אז אם זה לא יצליח, אני מנסה, אני מוכנה להיות, אבל אין לי סיכוי להיות צדיקה. אם זה לא יצליח כי את לא מאמינה בעצמך, את לא מאמינה בדרך, את לא מאמינה. יש כשלים שאת חושבת שבלתי אווירים, את ספוגת כישלונות, את לא חווה הצלחה. אז החוויה היא חוויה של עצלנות, זה לא עצלנות. אתם רואים הרבה פעמים שבתחום אחד הוא עצלן, ובתחום אחר פתאום יש לו ים של כוח. זה לא פיצול אישיות. ומה שאני מאמין, אנחנו חיים היום בדור, מה זה חרוץ? מה זה חרוץ? אנחנו חיים בדור ש, שבשביל המקצוע שלו הוא צריך לעסק פסיכומטרי, בגרות ופסיכומטרי, ובשביל להיות מהנדס, אותו הראשון הוא ככה בתחומים הצערי, יואו, איזה מתמידים אדירים שמובדים כל כך קשה. אנשים שהרבה פעמים תחומי הקודש הם חוו עייפות ונמרחות. עולם החול, עולם האקדמיה, מציע לך ציר התקדרות מאוד ברור. את יודעת בדיוק מה לעשות כדי לסיים את הקורס הזה ואת העבודה הזאת, את המבחן הזה. זה נורא נורא קשה, אבל זה ישים, זה מדיד. אני אעשה את זה ואני אצליח. תחומי הקודש, זה נראה כזה אינסופי ורחוק ומנותק, וכמה שאני אעבוד קשה. שוב, אני לא יודע לספר על... איך את מודדת את עצמך? כמה הצדיקה? יש דבר כזה שנקרא אימון, קאוצ'ינג. זה יכול להצליח בכל תחום חוץ מבסיעת שרים. את הולכת למאמן, למאמנת, ואומרת לכן, על מה את רוצה לעבוד? את צריכה להציב מטרה. תמיד שאולכים למאמנת, היא אומרת, מה המטרה? המטרה שלי זה מטרה מדידה, מוגדרת. אומרת, הולכת למאמנת, אומרת לה, אני רוצה להיות צדיקה. אז היא תגיד לך, לא, זה לא מספיק. את צריכה להגיד, מה זה בדיוק צדיקה שאפשר לעבוד? אני רוצה את זה בכמה... מתי תגידי אני מרוצה? השגתי את זה. את צריכה לחמת את זה, כן? בכך מנטל. כמותי, להגדיר את זה, אבל אנחנו לא רוצים להגדיר את זה. ותמיד מעל יותר, אבל יש בזה איזה כישרון מאוד גדול. יכול להיות שכדאי לחתור קדימה. את רוצה לשפר את התפילה שלך. אני רוצה, דיברנו על זה אני חושב פעם לפני כמה חודשים, אני רוצה להתפלל ברכה אחת בכוונה בשבוע. בשבוע, למשל. זה נורא מתסכל, כי כמה ברכות יש בשבוע? ספרתם? ביום יש 57 ברכות, רק ב-18. ובשבוע זה 57 כפול 6, זה יוצא מעלן תלפים. אז אני רק ברכה אחת, כן, את הולכת למטרה ישימה, אז זה לא נראה ים שאין לו סוף, ולא נראה משימה. אני רוצה את הברכה התכליתי ביום שלישי בתפילת ערבית. אז נניח, זה משימה שאת יכולה להתרכז, לתכנן אותה, לעבוד מולה. שלמי הדעת, אנחנו רצים אחרי השעון, ועיקר השאלה שאני רוצה לשאול זה למה הוא מדבר, איך אני ממקן את עצמי, האם משלם דעת, אני פחותי מהם, פחותי מהם זה מה שדוחף אותם זה כבוד, כבוד, או במילים של הערכה חברתית, או מה יגידו עליו, מה יחשבו עליו. המוטיבציה העיקרית אצל אנשים בינונים, בשליש העליון של הפירמידה זה הערכה חברתית, תשומת לב, במובן החיובי של המילה, במובן החיובי של המילה. אז איך בונים כבוד, הערכה, תשומת לב, אכפתיות, מעמד חברתי, דרך עבודת תורה. הפחותים הם, הכי למטה, אנשים הקטנים, בואו נקרא אותם, אך ההערה לכל ההמון, בעניין שכר ועונש עצמם. כאילו, מה תחטפי על זה ש... תקחי את החיים שלך בקטן ועלוב, ומה תרוויח אם תקחי את החיים שלך בגדול? באופן לא רוחני, לא אידיאלי, לא... אז מי ממקם את עצמו, אני חוזר לשאלה שפתחתי, מי ממקם את עצמו במקום הנמוך הזה? יש אנשים כאלה, פגשת פעם מישהו כזה נמוך כזה, שעסוק רק במה הוא ירוויח ומה הוא יפסיד? כאילו, אדם שמוכן לחיות בעולמות, עירת העונש, עירת העונש זה אדם שמוכן לחיות בעולמות נמוכים, אבל לא שווה לו, לא שווה לי, משהו אגואיסטי כזה ש... הוא צריך להיות מאוד ענב האיש הזה כדי שזה ידבר אליו. התשובה הפשוטה היא שכולכם יודעות, זה שכל אחת מאיתנו, אחת מאיתנו, הוא שייך לשלושת המדרגות האלה. האישיות שלנו היא כהלת, אני מכיר את ספר כהלת? למה ראיתי שמישהו מפרש, מה זה כהלת? כהלת זה כל אחד מאיתנו מקהלה. זאת אומרת, הוא אמור להיות מקהלה. כל אחד מאיתנו אמור להיות סימפוניה, תזמורת, איך קוראים לזה? סימפונית? שיפים יש שם 120 כלים. לפעמים עם הבור מנגן, לפעמים הכינורות, לפעמים... לא משנה, יש המון המון קולות, יש בנו המון 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 קולות, והאדם, כל הקולות האלה מדברים. פעם זה מדבר ופעם זה מדבר, פעם זה... הביטוי הנכון של איש החכם מכל אדם זה קהלת, קהלת זה... איך אני המנצח, איך אני נותן מקום לכל החסיד במאמר שלישי מזיעת שרים. איך אני נותן מקום לכל מערך הקולות בתוכי. אין באמת מאבקים בין חלקים שונים בתוך האישיות של יצר ויצירה. יש אישיות לא מאורגנת, אישיות לא בנויה, אישיות מבולגנת, שכל פעם משהו אחר קופץ ונתקע, פתאום היד הולך לשם והאוזן הולך לשם. איך מחוותים את את כל הכלים שיש לנו, מתי הוא בקול ומתי הוא בשקט ומתי הוא תופס סולן ומתי הוא רק ברקע. יש ארגון כזה ויש בתוכנו את כל הרבדים האלה, תלוי באיזה רגל, באיזה צד התעוררת, צד ימין, צד שמאל. יש לך שלבים בחיים שאת משלמי הדעת, ויש לך שלבים בחיים שאת מהבינונים, ויש שלבים בחיים שאת נמוכה. יש לך בגוף צדדים עליונים, ויש בגוף צדדים תחתונים, הרגליים שלך נוגעות ברצפה, הן צריכות לגעת ברצפה, נכון? חשוב. מה היה קורה אם לא היו לך רגליים? אתה זוכרת מה היה קורה אם לא היו לך רגליים? חס וחלילה. מה היה קורה לנו אם לא היו לנו רגליים? היינו מרחפים באוויר, לא היינו צריכים לגעת ברצפה. אז כמו הוא נתן לנו כלים. לא מצליחים להתקדם בלי רגליים. יש בנו מגוון, זה לא מגוון, זה כמה אפשרויות, זה בזאר טורקי שאפשר לקנות כל מיני סוגי תבלינים. זה מכונה מדויקת, 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 בתנאי שאת המהנדסת של עצמך. יש בי בכל אחד רגעים או תחומים, זה לפעמים במקביל, בתחום אחת את שלמי הדעת, בתחומים אחרים התינוקת מפוחדת, זה יכול להיות באותו רגע. מערכות יחסים שונות, בצדדים. בדרך כלל זה לא באותו רגע, ברגע דרך כלל זה יום אחד אני כזאת, יום אחד אני אחרת, או בתוך אותו יום יש, או מול אנשים, יש אנשים שאני, יש כאלה אנשים שהם מה זה אידיאליסטים ועוזרים ומסעים, ומגיעים הביתה ופתאום נהיים עם תינוקות, לא עוזרים ולא נותנים יד. ויושבים ככה, כי יש שם איזה צורך בנפש, יש מקום אחד בעולם, הלוואי, שתזכו להרגיש ככה, יש מקום אחד בעולם שאני יכולה להרגיש תינוקת, שאני יכולה להרגיש מפונקת, אני אידיאליסטית ואני צדיקה, אז בכל מקום אני קמה ושוטפת כלים ועוזר, זה, בבית אני נמרחת על השולחן, לא בגלל שאני לא אוהבת את אבא, להפך, בגלל שאני אוהבת את אבא, הנה, בוודאי. אז יש בנו כל מיני צדדים, שעם כל צד מדברים. סוף שנה, אני חושב שסיפרתי לכם את כל הסיפורים האלה, וסיפורים עולים, אתם יודעות, לא הכנתי את הסיפורים לפני השואה, מבחינה. אז זה סיפור שאני מספר אותו הרבה, והוא מלמד הרבה בעיניי, על זה מכל מיני כיוונים, מכל מיני כיוונים באמת. זה הסיפור כן, אני זוכר שסיפרתי לכם, לא נורא. בחתונה אחת, יצאתי החוצה לאזור נטילת ידיים, ושמעתי מישהו מדבר ככה מאוד מאוד בתקיפות אפילו בגסות. והוא אמר, די כבר, תפסיקי, אני לא רוצה. דיבר מאוד מאוד בוטות עם מישהי. וזה מאוד כאב לי ככה, אז ניגשתי לה ואמרתי לו, נשמע, זה אימא, רחמים, איך אתה מדבר אליה? אז הוא אמר לי, תודה, תודה. אז הוא אומר, מי המחזין יש? אז מישהו לא הכרתי. מי המחזין יש לי? לא שאלתי למה הקשבתי לשיחה, כי נצעק. מי המחזין יש לי? אז זה אחד עם כיפה יותר גדולה משלי. עם ציציות יותר גדולות משלי. זה אחד שמשדר חיצונות שהוא מה זה רוצה להיות צדיק. מה זה רוצה להיות? הוא דיבר כמו פרחח. אל מי הוא ידבר כמו פרחח? אל מי? בחיים. רק אמא. אמא שלו, לא אמא שלו, אמאות אחרות, לפעמים באות ובוכות, שהילדים שלהם זה רק הבנים, הבנות אף פעם לא זה. מה זה מדברים? בצעקות ובתלונות אז מה אני אומר לאמא הזאת בדרך כלל? שזה סימן שהצלחת. כמעט אף פעם כשצועקים על אמא, לא צועקים על אמא. כמעט אף פעם לא צועקים, לא פיזית, פיזית צועקים על אמא. כמעט תמיד צועקים על העולם הזה. העולם הזה מומר לפעמים. לפעמים גם הטוב ונחמד, לפעמים מומר. יש לך שלבים בחיים, יש לך אזורים בחיים שבהם את מאוד פגועה ומאוימת במסגרת. אבל אם תצעקי בחוץ, יטרפו אותך. אם מישהי תצעק באולפנה, היא תגיד לך, בנות, מה היא באמת חושבת עליהן? זהו, כולם יחשבו שהיא מפגרת. כולם יסלדו ממנה. אז היא חייבת לשחק אותה. היא לא יודעת שהיא משחקת אותה, היא חייבת לגייס מתוכה כוחות שהיא ממשיכה להיות נחמדה, ממשיכה להיות עדינה, ממשיכה להיות כזאת. איפה את מוציאה את כל התסכול? לא את. מי שדמיינת. איפה את מוציאה את כל התסכול? במקום היחיד שהיא מה? שהיא יודעת שהיא מוגנת. היא מוגנת. שכמה שהתנהג לא יפה, אז מה? ימשיכו לאהוב אותה, ימשיכו לקבל אותה, ימשיכו לשמור עליה. אצל אמא, בעזרת השם, היא מבריאה. אמא מסכנה, היא לא מסכנה, כשצועקים על אמא, אז אמא יודעת, לא צועקים עליה, להפך. בוטחים באהבה שלי, זה צלש לי אמא כזאת, אני צריכה להבין את זה צלש. בוטחים באהבה שלי, אני מנסה לומר שהיא באמת בחורה מקסימה, אידיאליסטית, טובה ומשקיעה, אבל אמא שלה נופלת, נכון. כי האישיות שלנו מאוד עשירה, מאוד מאוד עשירה, לא מבולגנת, מדויקת, ויש מקומות שתתחתני. אז מה מערכת היחסים שתפתחי איתו בעזרת השם? יש המון מערכות יחסים שתפתחי איתו. מה? קודם כל הוא צריך להיות חבר שלך. זה הכי פשוט, הכי טבעי. חבר, חבר הכי טוב. מה עוד הוא צריך להיות חוץ מחבר? צריך להיות אח שלך. צריך להיות האהוב שלך. הוא צריך להיות הבעל שלך. הוא צריך להיות מה עוד? צריך להיות גם אבא שלך, נכון? אפילו תהיה התינוקת שלו. הוא צריך להיות תינוקת. בגיל 40 יהיו רגעים שתרצי להיות תינוקת, שתצטרכי להיות תינוקת. בגיל 70 יהיו, בטח שיהיו. חלשה כזאת, כואבת כזאת, ומישהו גדול עוטף אותך. ומה עוד הוא יהיה? גם יהיה התינוק שלך לפעמים. אל תגלו, זה סוד. כי דברים אמיצים וחזקים, הם אף פעם לא רוצים לתינוקים. אז בלי לגלות, לפעמים הוא יהיה התינוק הכאוב והמודאג, ואת תהיה. זה עשיר, זה עשיר. איך אנחנו רואים בברכה הזאת בשעה וחוד? גילה, רינה, דיצה, חדווה, אבך, בשלום ולא. אי אפשר להגיד, זה 10 מילים, כי זה המון, זה הרבה יותר מ-10. זה אלפי מערכות יחסים יש בתוך מערכת יחסים בריאה. עם אישה תתחתני, ועם עצמך, ועם עצמך. אז מי אני? שלם בדעת, פחות, אני הכל. לדעת מתי. מתי את מודאגת, מתי את עייפה. ואתה עייף ויגע, אז מה קורה כשאני עייף ויגע? ולא יורקים. זה לא הפשט של הפסוק, רק כך חסידים אומרים. לפעמים אתה יפה, לפעמים את מודאגת, לפעמים את נעלבת. לפעמים זה ממש טיפשי שאת נעלבת. טוב, אז אני לא נעלבת. זה ממש טיפשי שזה כואב לך. טוב, מה זה עזור טיפשי? אבל כואב לך. יש בנו, וכדי לבנות את עצמנו, זה שם חן אומר. צריכה להיות מאוד כנה עם עצמך, חשופה עם עצמך. את תשקרי את עצמך. כן, יש בחלקים אדירים, ואת צריכה לשמוע מילים גדולות, זה מעיף אותך. לפעמים את צריכה לשמוע. צריכה חגורת בטיחות, למה את נוסעת עם חגורת בטיחות ועם קריות אוויר ועם מכה בטיחות? אנחנו לא רוצים שאנשים יעשו תאונות בגלל מכה בטיחות. אנחנו רוצים שתהיה נהגת, זהירה ושקולה. אז למה יש חגורת בטיחות ואת כל המכשור הזה? כי לפעמים את פחותה דעת. יש איזה רגע שיתוש עקץ אותך, ויש איזה רגע, אז בונים חגורת בטיחות וקריות אוויר וזה, גם תעשה תאונה, זה יהיה נזק קלוש. אז רמח"ל אומר, את רוצה להתקדם, את צריכה לפתוח את עצמך בהרבה ענווה וביקורת. לא, אל צוחקי אותה. אני לא משחק אותה. יש בי מורכבות. צריך את הצדדים האלה. צריך שהתינוקת הזאת עוזרת לך מאוד. היא חשובה. היא חשובה. אבל בואי אם תדרכי עליה. מתי? לא כדאי שהיא תהיה הדמות הדומיננטית בתוכך. אבל היא חשובה. וכדי להתקדם אל השם, את צריכה להתקדם אל עצמך. זה העיקרון. להתקדם אל השם, אנחנו צריכים להתקדם אל עצמנו. נכון שההיכרות שלי עם האישיות שלי יותר עמוקה. יותר כנה, יותר פתוחה, ככה נוצר מרחב הרבה יותר גדול להיפגש עם אלוקים כל טוב.